כן, אנחנו בנדר היום נסכם כמה פרטים בקשר לימי הסובבים, כיוון שנכנסנו כעת השבוע לשבוע השלישי, פרשת בו. ויש עניין, כי כאן נגמרים המכות של פרעה, בעזרת השם גם הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנתקן את כל מה שצריך לתקן מיד בשנה הזאת, כדי שיבוא משיח רגע קודם, ולא נצטרך עוד להמתין. נזכיר כך, יש במסכת בחורות, בדף ח', שם סוגיה מאוד מאוד מעניינת. שווה דבי אתונה. מה פירוש? לא, שווה זה לא זקנים. מה קרה לך אתה היום? שווה דבי אתונה, אלה חכמים של אתונה. האמת, המילה זקן, היום שיבשו את השפה. שפה שלנו בעוונות הרבים, באו אלה הכופרים ושיבשו את כל השפה. זקן פירושו אדם שקנה חוכמה. זה קנה. לא פירושו כמו שעשו כהה בפסוק, כהה פירושו חלש. עשה היום כהה עמוק, יותר חזק. הכל הפוך, הכל משובש. אז שווה דבי אתונה, אלה היו החכמים של אתונה. מה עשה רבי יהושע? רצה ללכת ולנצח אותם. נסע לשם. הגמרא מתארת איך שזה היה, המקום היה סגור, ואי אפשר להיכנס, ויש שומר מבפנים ושומר מבחוץ. ומה עשה? ויש שם אפר בכניסה, כדי שאם מישהו ידרוך, אז יהיה סימנים. שלג הוא נמס, אבל אפר זה לא נמס. אז הוא זרק נעל אחת בכיוון הכניסה ונעל לכיוון היציאה. ממנה הם באו המפקד שם של ג'ימל, אתה מה קרה לך בזמן האחרון? כל שיעור אתה עושה לי זה, מה קרה? אתה בחור טוב. לקיצור, הוא שם שם נעל מפה, נעל מפה, בא השומר שלהם, ראה אותם כך, הרג את שניהם. ואז רבי יהושע נכנס בשניהם. נכנס, שאלו אותו איך נכנסת, אמר להם אני נכנסתי, זה ויכוח. הגמרא מתארת כל מיני שאלות שהם היו שואלים אותו, והוא משיב להם. השאלות נראות תמוהות מאוד, לא מובנות. ושמה איזה 20 שאלות שהציגו לפניו. למשל, אמרו לו שמה, אם יש שדה שהיא כולה מלאה ובקרניים, בחרבות, סליחה, זרוע חרבות. איך אנחנו נקצור אותה? אמר להם, אין שום בעיה. משרד הסכינה, בקרנה דחמרה. ניקח קרן של חמור ונחתוך. לחמור אין קרניים. שמענו בחיים שיש קרניים לחמור. אם היה דבר כזה, זה היה אטרקציה. כל העולם היה הולך לראות. וכן זה הדרך. אחרי זה, לקח אותם, מביא אותם לפה, נכנס אותם באונייה, וחיסל את כולם בסוף. חיסל את כולם, ואז עקר את ממשלת יוון וכל החוכמה היוונית מהעולם. שם המפרשים עמדו המהרש"א במקום לפרש כמה וכמה מהשאלות. וגם חלק מהשאר המפרשים, כמו רבי יוסי הפינטו עליו השלום, רבי יוסף חיים, ועוד רב חידה, כל אחד ניסה לבאר ולהסביר מה הכוונות שלהם שם, זה בלשון חידה. אחד הביאורים, זה שם על השאלה הזאת ששאלנו, שהוא אמרו לו, אם יש שדה משרד לסכינה, במה יקצר לה? משרד לסכינה, הכוונה שדה שזרוע כולו וכולו סכינים. במה אנחנו יכולים לחתוך אותם? אמר להם בקרן של החמור. הוא החכם, יודע מה שהוא אומר להם. והם התכוונו, על אדום. מי זה סכינים? למי יש סכינים? לאדום. מי זה בלגיה? זה גם ערבים. מה הם רוצים מערבים? הם וערבים אותו דבר. זה אותו שורש. מי זה צרפת? מי זה כל אלה? זה. כולם אותו דבר. אנחנו כעת בגלות אדום וישמעאל. זה אותה גלות. זה אדום וזה ישמעאל. ואמר הזוהר הקדוש, זה צור הגדולה וצור הקטנה. רומי רבתה ורומי זהרתה. רומי רבתה זה רומא. ורומי זהרתה זה צור. ועליה אמר הפסוק, אם מלאה חורבה, לא מלאה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. זה למעשה מסמל, הזוהר כך אומר, שרומא זה הנצרות, וצור זה האסלאם. היום אנחנו רואים שזה בולט, זה מלחמת דת. הם מנסים כל הזמן לקשקש, שזה לא זה, הם מחפים מהתקשורת שלהם, וזה לא יעזור. זה מלחמת דת. הנוצרים עם המוסלמים. מלחמות. ומכניסים אותנו באמצע לפעמים כשהם יכולים, וכשלא, אז לא. הוא אומר, הוא שואל אותו, מה אתם תעשו איתנו? יש לנו מלא נשק. הם אנשי אתונה שואלים את רבי יהושע, משרד לסכיני, יש לנו פה זה של סכינים. אמר להם, בקרן של חמור, מה זה קרן של חמור? אמר להם, לנו יש יששכר חמור גרם, שהוא עוסק בתורה, על ידי לימוד תורה שישראל לומדים, הם מחסדים את הכל. טוב, מה זה כסור לשובבים? אלא אצל יוסף כתוב, וקרני ראם בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרנב, בהם, מה המשך יתרו? עמים ינגח יחדיו אפשי ארץ, והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה. כלומר, יוסף הצדיק, זכותו, ועל ידי שאנחנו שומרים ברית, עם ישראל, לא הולכים עם הגויים ולא מתערבים בהם, אז אנחנו שומרים ברית. על ידי זה אנחנו זוכים עם הקרניים האלה לנגח עמים יחדיו. ויבוא יששכר שיש לו תורה, כל אחד היה מצוין באיזה דבר מיוחד. יששכר חמור גרם, עם התורה שהוא לומד. ויוסף עליו השלום, זכות מה שהנחיל לנו. מה המדרש אומר? אתה יודע מה המדרש אומר? שאם יוסף לא היה עומד מול היצר שלו, שום אדם בעולם לא היה עומד ביצר שלו. פתח לנו את הפתח. והגמרא שואלת, למה אמהות היו עקרות? גמרא משיבה שאם לא היו עקרות ונפקדות, שום עקרה בעולם לא הייתה נפקדת. לכן זה שאנחנו אומרים בסליחות, דענה, דענה לחנניה, דענה לדניאל בגובד הרבתה, ואתה רואה מה שתקנו לנו הגאונים לומר לפני כיפור, שמע קולי אשר ישמע בקולות, והאל המקבל תפילות, מי שעונה לחוני, במעגל, מי שענה למרדכי ואסתר, מי שענה ל... כי הענייה שענה לכולם במשך הדורות, הייתה מפתח לענות לנו עכשיו. אז זה עכשיו אם כן, יוצא איפה, שמה יש בימי השובבים לעשות? לעסוק בתורה. לכן, כתב הגאון חידה עליו השלום, הביא את המאמר הזה שאמרתי, והוא אומר שטוב לאדם בימי השובבים בעיקר, סמוך לשינה. לא חייב צמוד, אפילו חצי שעה קודם, שעה קודם, ללמוד איזה משנה וללמוד איזה עמוד זוהר. אין כמו זה שמסלק את המזיקים ומשמיד את כל המקטרגים מעלינו. תלמד משנה שאתה מבין. מה, חסר לך פרקי אבות? תקרא פרקי אבות, זה גם משנה. אז תלמד משנה, ותלמד איזה קטע זוהר, אפילו פתח אליהו, פתח עמוד, חצי עמוד, סמוך לשינה, זה כמו הקרניים של החמור שחותכים את כל הסכינים. ששום אומה לא תוכל עלינו, לקרוא, אבל להשתדל להבין. ואם לא, אז תיקח פירוש רבן עובדם ברטנורה, או פרקי אבות למשל. פרק משנה שאתה מכיר. זה חשוב מאוד לדעת גם להבין. זה עוד יותר חשוב. אז אם כן, זה הדבר שיכול להציל אותנו בימים האלה. עוד דבר לא נשכח, מספר אחת, שרבי שמעון בר יוחאי חתום עליה בזוהר בלק, דף רש י' א', על הפסוק לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. בלעם, שהוא מלך התועבות, מי שהמציא את כל התועבות האלה שיש בעולם, ואלה מעתיקים את זה, ועכשיו הם סיפרו אמונים שישמרו את משפטי החוקי המדינה, ולא אתם משפט, היא אומרת. איזה משפט היא מתכוונת? רציתי לשאול אותה, אולי צאל אותה אתה במקומי. משפט של 1900 או 1950 או של 2015, הרי הם כל יום משנים את המשפטים שלהם. לא אתם משפט, אמרו לא אתם משפט. תגיד, זה לא צחוק? אז זה נשבעים, זה שבועת שווא. ליצנות, ממש ליצנות. אז אומר שמה בלעם, שהוא המציא את התועבות האלה. לך יעצך, אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים, הנה אחרית הימים. תראו איזה מצב אנחנו נמצאים עם ישראל. פה בארץ כמעט מצב, אחד המצבים הקשים. השם בעוונות, ירחם בעוונות הרבים. כבר אין בושה, אין בושה. אז הוא אומר שם קריאת שמה שהיו קוראים על המיטה, והכוונה סמוך לשינה. עוד פעם, גם זה לא חייב להיות ממש שהוא יושב במיטה ואומר את הקריאת שמה. יכול להגיד את זה בסלון, יכול להגיד את זה במטבח, יכול להגיד את זה איפה שיגיד, אבל לקרוא קריאת שמה כמו שצריך, את כל הסדר. והזוהר עצמו כתב שהיה די בפסוק ראשון לבד. בא רבנו ארי וכתב שצריך כל הסדר הזה, והקשו מה, הוא מקשה בעצמו. למה אתה מחמיר עלינו? הוא אומר, בזמן רבי שמעון, היה מספיק לומר פסוק ראשון, היית גומר עם כולם. אבל היום, אנחנו צריכים את שלושת הפרשיות, כך כתב גם רבנו ירוחם, היה מגדולי הפוסקים לפני 700 שנה. כתב, רגע, רבנו ירוחם באמצע, כתב, מעניין, מעניין, מעניינת גם כן. רבנו ירוחם כתב, שכיוון שיש בקריאת שמה רמח תיבות, ואנחנו צריכים לפני השינה שמירה עלינו, לכן אנחנו אומרים את כל שלושת הפרשיות. זה הטעם שתקנו לנו בקריאת שמה של הערבית. כי בשלמה בשחרית, אז יש לנו שלוש פרשיות. פרשה ראשונה, המשנה אומרת, קבל עליו עול מלכות שמיים. שמה ישראל. פרשה שנייה, והם שמוע, קבל עליו עול מצוות, ישמרו לכם, ונפתלו לכם. ופרשה שלישית זה ציצית. וביום זה זמן ציצית, וכיוון שיש עלינו ציצית, אנחנו אומרים אותה ומנשקים את הציציות. אבל בלילה בערבית, מה המקום לומר קריאת שמה? ולומר פרשה ציצית, שני תירוצים יש. האחד, כיוון שזה רמח תיבות, הגמרא בעצמה מתרצת כך. ואני צריך שמירה לרמח איברים. ובלילה אני צריך יותר שמירה. לכן נועלנו החולה, בלילה מכביד חוליו. ותירוץ שני, כיוון שיש שם הזכרת יציאת מצרים. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם. מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. ואנחנו צריכים להזכיר יציאת מצרים פעם ביום ופעם בלילה. אז איך נזכור להזכיר? אז תקנו לנו זה בקריאת שמה, וגמרנו, אז אדם באופן קבוע אומר קריאת שמה ויוצא ידי חובה. עכשיו בא קריאת שמה שעל המיטה, וזה תוספת שמירה, והשמירה היא, תדעו, הזוהר אומר, זה שני שמירות. שמירה לגוף, שלא יגרם לו נזק ולא חולי, וגם לא טומאה. ושמירה לנשמה, שהיא תעלה למעלה, ולא יפרעו לה המזיקים שם. כי האדם שהולך לישון, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי אדוני אל אמת, מוסר את נשמתו בפיקדון ביד השם יתברך. ואם לא קורה כיד שמה, זה כמו בהמה, והנשמה שלו משוטטת. ואז תופסים אותה המקטרגים, שחקים איתה, ואז הוא חולם שהיה באמסטרדם, והוא נסע ללונדון, ונפגש עם מזכיר האום, וכל מיני שטויות כאלה, וראש ממשלת יפן בא לקבל את פניו, ועוד ועוד מזה, וכי יוצא השם הצילנו. והם שחקים על נשמה. וגם אם יש לו עבודות שעשה אותו היום, הם באים, יש להם כוח להזיק לו ולהפריע לו. אז על ידי שאנחנו נגיד קריאת שמה, יש כמו שיש רמח איברים של הגוף, יש רמח איברים של הנשמה. הרי כל ספרי המוסר כותבים, שאם חס ושלום אדם חולה באיזה עבר, סימן שחטא ופגם בנשמה באותו עבר שכנגד אותו עבר. רבי חיים ויטל עליו השלום הביא את זה בכמה מקומות, בספרו שערי קדושה, יש את זה גם בספר עץ חיים. כתב שהרבנו הארי הסביר לו שאפשר בדופק של האדם לדעת. לפעמים הדופק זה כמו נקודה, חיריק, לפעמים זה דופק יותר עליון, אז זה חולם, זה יותר למטה, אז זה... יש יותר למטה, יש באמצע זה שורוק, למטה זה חיריק, ואם זה הולך שלוש באלכסון, זה קובוץ, לפעמים זה כמו קו, זה פתח, לפעמים קו עם נקודה, קמץ. וזה מורה לאדם מה הוא, מה יש לו. ורבי חיים ויטל היה בקיא בדופק, והיה אומר לאדם איזה דבר עליו לתקן. עד כדי כך. כלומר, הנשמה, הנפש, אומרים הכל על האדם. זה אותו עניין שיש בקווי המצח, בכף היד, אם כי אנחנו לא מתעסקים בזה, רבי שמעון היה נגד זה. הוא כתב על זה, אבל אמר, זה צריך להסתכל על הרוחניות, הפנימיות שיש שם, לא החיצוניות של זה. זה המעלה. זאת אומרת, לכן קריאת שמה שעל המיטה, יאמר אותה, והעניין לומר אותה בשלמותה. צערנו הרבה לא יודעים להגיד קריאת שמה. כי היום בעוונות הרבים למדו את זה מהעדות האחרות שאומרים קריאת שמע בשקט. פעם היה, עד היום יש בתי כנסת של ספרדים, אז החזן אומר את הקריאת שמע מילה במילה, ולא היו שמים סתם חזן, אלא אחד שבקי בקריאה. אז יודע, דקדק לאותיותיה, יש שם 60 אותיות שצריך להיזהר שהן זהות, וצריך להיזהר להפריד ביניהן, משל מזוזות. פעמיים זן, זוזות, אז זה גם זאת. בלע אחד. וזה 60 גיבורים נבראים מהשישים האלה. הוראיתם אותו, הכנף פטיל, וכן על זה הדרך, ושמתם את, אפילו שיש שם מקף, צריך לקרוא את זה כתיבה אחת, אבל להיזהר שאני יוציא את האלף, ושמתם את. אז הוא מבטא את כל האותיות בשלמותם. זה שעושה כן בקריאת שמה שעל המיטה, מובטח לו שמתים כל לילה, לפחות, רבי שמעון בר יוחאי כותב, 1,125 מחבלים מזיקים. ואנו לא צריך לשלוח מסוק לסוריה ולהפציץ שם או לזה. אתה בבית שלך, על מיטתך, כמו חזקיהו המלך, ויצא מלאך השם והיכה במחנה של אשור, אותו לילה זה היה ליל פסח, 185 קצינים רק, הרג אותם. 185,000, לא זה, 85,000. אז מכאן אדם ילמד מה המעלה של קריאת שמע שעל המיטה. עוד דבר, וסבי הילין בא להיפקד רע על הקרית, השתדל לחזור ולחשוב לפני שהוא נרדם, אם הוא נרדם מיד, עשרה ועשרה חלקו. אבל יש בן אדם מסכן, כמה שיניים, שיניים של שואלים הוא צריך לתלות עליו כדי להיכנס לישון. אז לא, המשנה במסכת שבת אומרת ששן שואל זה סגולה לשינה, אבל איזה שואל? יש שואל מת, יש שואל חי. שואל חי זה סגולה אנטי שינה. רציתי להביא פה כמה פעמים, אבל פחדתי שתעבדו אותה. ואם זה שואל מת, תרקיע את השן שלו, אתה תרדם. זה סגולה לישון. אז אם כן, על הקרית, יחשוב על התורה שלמדתי היום. נסה להיזכר. זה משהו. איפה שמעתי, איפה קראתי, מה ראיתי, מה לא ראיתי, אופי מה שקראת עכשיו, לפני כמה דקות. לא, אז תחשוב על קריאת שמע עצמו. וכן, אז זה הדרך. זה, כל זה גורם לאדם למחוק את העוונות שנבראו ממנו. הרי זה נתנו סימן, דשא מזריע זרע, דשא ראשי תיבות דיוקנו של אביו. הרי יוסף הצדיק, שעה שהיה בא הביתה לעשות מלאכתו, ואשת אדוניו תפסה אותו כבר כמעט, לא יכל לעמוד. מיד נצטיירה מולו דיוקנו של אביו. זה נקרא דשא, ראשי תיבות, דיוקנו של אביו. דשא, מזגן זרע. זה מצייר? לא חשוב. סוף בושה ממנו, כי הוא הביא אותו לעולם. וסוף סוף הוא יש לו עד שמיים. אז האבא יש לו זכות. אנחנו לא מבינים בנשמות. תרח לא הביא את אברהם אבינו? מי לנו גדול מאברהם אבינו? ותרח היה עובד האלילים ומוכר פסלים לאחרים. סופו עשה תשובה. וכן, כתוב שם, מידי אביר יעקב, שם רואה אבן ישראל, שנצטיירה לו דמות דיוקנו של אביו, אביר יעקב, הוא אומר יוסף, אומר לו, מידי אביר יעקב. ואביר יעקב, אותיות, אומר רבנו הארי, רבי עקיבא. אביר, תוציא את האלף, נהיה רבי, נשאר רבי. את האלף תעביר ליעקב, נהיה עקיבא. זה נשמת רבי עקיבא בן יוסף, עליו נאמר, אור זרוע על הצדיק, ולישראלב שמחה. אור זרוע על הצדיק ושרלב שמחה, סופי תיבות של כל המילה, הפסוק הזה, רבי עקיבא. אור זרוע לצדיק. לא לפי סדר, אבל אתה יכול מהקוביות לשבץ אותיות, תצא לך רבי עקיבא בה. שרלב שמחה, כי שמחה מסיים בה. אז אם כן, זה העניין, וטוב לומר גם את הפסוק הזה לפני השנה. יש בזה עניין גדול. ויש ספר אור זרוע, למשל, ידוע, הוא היה רבו, רבם של בעלי התוספות. ספר מבהיל הרעיון, ענק. רואים, זה לא... זה היה אדם שהיה מלאך. תלמידו זה מהר"ם מרוטנבורג. אז תאר לך מי? מהר"ם מרוטנבורג, מגדולי בעלי התוספות. הוא שהגרמנים הארורים שמו אותו בכלא ומת שם. ולא נתנו אותו לקבורה אחר כך 7 שנים. מהר"ם מרוטנבורג, רבנו מאיר מרוטנבורג. מרן הבית יוסף מעריץ אותו כל כך. כמעט אין דיבור שאין תשובה של מהר"ם מרוטנבורג, שמרן... אין תשובה שהוא לא יזכיר אותו. כי הוא רבו של הראש. מהר"ם מרוטנבורג, הוא הקים את כל רבני גרמניה, העמיד אותם על הרגליים. תלמידיו, אתה יודע מי היו? הגדול תלמידיו, הראש. רבנו אשר בן רבי יחיאל. ענק. איזה סברות יש לו להרוס, איזה בקיאות, איזה חוכמה, בכל עניין. שלט בכל התורה. הרב תלמידו השני זה מורדכי. רצחו אותו הגרמנים ממח שמם, אותו ואת 5 ילדיו. באש, שרפו אותם באש. בן דודו של המורדכי, בעל הגהות מימוניות. גם הוא נרצח על ידי הגרמנים. כתב הגהות על כל דברי הרמב״ם. באיזה הרצה יש לו להרמב״ם. אתה רואה את הבקיאות שלו. מה, כל גדולי ישראל, כשבא הגאות מימוניות או מורדכי, עומדים משתוממים. זה מלאכים. זה התלמידים שלו. ועוד. שהזכרתי רק קצת מן הקצת. רבו של מהר"ם ברוטנבורג, זה רבי יצחק מדוונה, כך קראו לו. הוא עליו שלו היה איש קדוש, היה בעל רוח הקודש. זכה לכמה גילויים. אז הוא כותב בהקדמת ספרו, אור זרוע. מה פתאום אור זרוע? הוא אומר שיום אחד הוא מצא איזה דף שהיה כתוב עליו, אור זרוע על צדיק שרלב שמחה, סופי תיבות רבי עקיבא. הוא אומר, זה מצא חן בעיניי, והחלטתי את החיבור שלי, אני אקרא על שמו. אור זרוע. והוא זכה שהנכד שלו, רבי חיים, מערך אור זרוע, תשובות שמערך אור זרוע, גם הוא גאון גדול, שמביאים את דבריו. ואור זרוע נחלק לשני חלקים. חלק אחד זה תשובות, וחלק שני, כל ההלכות, כמו הטור, על הסדר. בקצרה, סיפור אחד קצר, שתמיד סיפרתי אותו, אבל זה טוב כדי להזכיר את זכותו. הוא כותב בהקדמת ספרו, בתחילת תפילת שחרית, שכמה צריך להיזהר להתפלל שחרית, לפי סדר, מילה במילה, אחד אחרי השני, קטע אחרי קטע, טבע אחר טבע, בלי דילוגים. אז הוא כותב שהיה יום אחד נפטר איזה זקן אחד אצלם באיראן, בגיל 95 בערך. והוא נכנס לבית הכנסת בבר כרגיל, קם בחצות, אמר בבית שלו את תיקון חצות, והלך לו לבית הכנסת ראשון. והגיע לבית הכנסת, הכנסת עדיין סגורה. ויש שם ספסל אבן בכניסה לבית הכנסת. שמי שבא ימתין שם, יושב שם או מה. והנה הוא רואה איזה מת, זה הנפטר שנפטר בן 95 השבוע. לא עברו, עוד לא עברה שבעה. יומיים, לפני יומיים נפטר. וקם מולו. אז הוא אומר, נרתעתי לאחוריי, חשבתי אולי זה איזה רוח, או איזה חלילה שד, או איזה מזיק. אומר, ואחז בידי. אמר לי רבי, למה אתה נרתע ממני? לא, אני פלוני אלמוני? אמר לו, כן. ומה אתה עושה פה? אמר לו, הנה, זה לך האות, שבשעה שהורידו אותו לקבר, נתפס השרבול של התכריכים בכלונסאה של האלונקה, ונקרע. והנה זה עד עכשיו קרוע, אתה רואה אותו? סימן שזה זה אני. והוא מראה לו, על ראשו היה לו, כותב, חבילה גדולה של זרדים, וכל מיני עשבים, וכל מיני פרחים ושושנים, וכל מיני עשבים של מרפא משהו עם ריח מדהים, מדהים, מדהים. ולבוש תכריכים, ועל הראש יש לו כמו מצנפת עבה, זה שטריימל של כמה חסידים ביחד. והוא לא הבין מה זה. אז אמר לו, מה באת לכאן? אמר לו, הלו, אמר, גמרתי את הדין, באתי להזהיר אותך שאתמול לא היה מי שיקרא במקומי את התפילה. אני הייתי קורא מילה במילה עד השתבח, ועכשיו אין מי שיקרא. אז זה, אומר לו, ואיך זכית אתה ככה בגן עדן לשכה? אתה לא היית בר החיר. הוא אומר לו בפירוש, אתה לא היית איזה תלמיד חכם או איזה מי יודע מה. אמר לו, בגלל שאני 40 שנה בראשון לבית הכנסת וקורא את התפילה מילה במילה בכל רם וכולם שומעים. אז הוא כתב את זה, אומר, כתבתי זאת כדי שכל אחד יזדרז בדבר. הר שאלתי אותו, מה זה עליך? יש כאלה פרחים ועשבים. אמר לי הרב, אם היית יודע, האוויר של העולם הזה עכור, כמה מקולקל, כמה הורס, כמה מקלקל, ויכול להזיק, אפילו מלאכים יכולים לנזק ממנו. וגם נשמות המתים. אז כשהוא ירד מגן עדן, שמו לו את זה כהגנה, שיציל אותו, שלא חס ושלום ינזק, ושלא יקרה לו איזה מקום. אז הוא כתב שם, הוא כותב, אשריך רבי עקיבא בן יוסף, שדוד המלך אמר בנבואה עליך את הפסוק, אור זרוע לצדיק, ולשרלב שמחה, ופיכך קראתי את הספר הזה על שמו אור זרוע. וזה לא השם שלו, רבי יצחק. אז גם הוא כותב שאדם ידע כמה המעלה היא חשובה מאוד. כן.
מה הסוד של הפסוק הזה? לומר אותו 17 פעם.
מה אתה רוצה עכשיו?
זה שולבים,
הרב
אמרת שזה 17 פעם. מה הסוד של הפסוק?
תכוון, תכוון ברבי עקיבא. הסוד של הפסוק שאומרים אותו 17 פעמים, טוב. אם תראה טוב, והיסוד נקרא טוב. אז אומר, וזה התפילה הזאת, יאמר אותה ויזהר, בכל זה נגיד כמו שצריך. הרב חידה הוסיף, שישתדל לא להוריד את הטלית קטן מעליו בשינה. כי ככה בנו ארי כתב. אז בזה סגולה גדולה, שאישה ניתה והיא שמירה לאדם, ושומרת אותו מכל מיני מזיקים. אני אספר לכם, פעם היה בישיבה אצלנו פורת יוסף, היו איזה בחורים שהתחילו להוציא רישיונות, בתחלה לא היה מנהל כזה בזמננו, כלל מי היה מוציא רישיון. אחרי זה הדורות השתנו. אז הוציאו רישיונות נהיגה, אחד מהם שכר רכב, ואתם יודעים מה זה בחורים, בפרט ירושלמים, שוכר אוטו והוא בא עם החברים, ועם החברים זה סכנה הכי גדולה. צריך להראות לחבר'ה מה אני יודע, זה ביצועים יש לו. נכנסו לאוטו ונסעו לטבריה. קברי צדיקים. זו טרמפ על הצדיקים. אז נסעו לטבריה, היה חמסין חום אימים, ואז עוד לא היה מזגנים ברכבים. אז כל כך חם, הגיעו ליד יריחו, הורידו את הבגדים. הורידו. נשארו עם גופיות, ואולי גם לא, אני לא הייתי שם. סיפרו לי. אחרי זה, הם נוסעים הרכב, איזה רכב סקפי, ואז הם נוסעים דרך יריחו עצמה, מהעיר עצמה. הגיעו לשם, תוך העיר יריחו, פתאום אחד מהם אמר, חבר'ה, לא למדנו סטלית קטן, זה שמירה, כדי לנסים, אז שמו, היו חמישה. רק שמו את הטליתות, מיד האוטו נכנס באיזה עץ, התרסק, והתהפכו עם האוטו גם. והתהפכו, ויצאו רק עם חבלות קלות. כל החמישה. הגיע מיד ג'יפ צבאי, ומשטרה צבאית, ומדלו, ואמבולנסים, באו, חבר'ה, מי היה פה? אנחנו, לא יכול להיות. מסתכלים על האוטו, גרוטה. איך אפשר שמאוטו כזה יצאו אנשים בחיים? אז הראו להם את הטליתות. שמו טלית קטן, טלית קטן שומר, שומר גם ממזיקים, שומר גם מיצר הרע, שומר מהכל. מה מעשה בגמרא במנחות? על אותו תלמיד של רבי חייא, שנסע עד חוץ לארץ, אצל ההיא, השם ישמור. ובאו הציציות וטפחו על עיניו. שואל אומר שעליו הטפחו, אלא שהיה זהיר במצוות ציצית. כיוון שהיה זהיר, אז המצווה הזאת באה ועמדה לו ברגע שבא לתמות את עצמו. והצילה אותו מיצר הרע. אז לכן, אדם יזהר מאוד, עניין של טלית קטן, מתי שיכול, תמיד. עוד, יזהר, שיצייר במחשבתו שם הוויה. מאיפה זה? פסוק, עיניי תמיד אל אדוני, כי הוא יוציא מרשת רגליי. דוד המלך מלמד אותנו. הוא אומר, אתה רוצה לשמור את עצמך, תמיד יהיה מול עיניך, כמו שהביתי השם נגדי תמיד. יש שם הוויה, עיניי תמיד אל השם. עיניי תמיד אל להיות כבבקה. אז יוצאים מרשת רגליי. אתה לא תיפול בידי יצר הרע. ולא יהיה לך שום אסון ושום צער, שום מקרה לא טוב אל הזה. שרב חידה כותב שפעם בא אליו אחד, שמסכן, היו מתמאים אותו בלירה. מחשבות וכל מיני זה. אז הוא נתן לו סגולה, שיקח אבן, וישים תחת הקרית, וינצל. אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. הוא שם את האבן, וזה עזר לו. כך הוא אומר, ינצל. הוא אומר, מאיפה למדו? מיעקב אבינו עליו השלום. יעקב אבינו עליו השלום, כשבא לנסוע לבית לבן, אז הגיע למקום המקדש, מה עשה הקדוש ברוך הוא, צדיק זה בבית מנוי פתר בלא לינה, הקדוש ברוך הוא השקיע את השמש, כי בא השמש, כי קבעה השמש. אז קבתה השמש, והוא, וישקע במקום ההוא. מה לקח? לקח אבנים. בבוקר, ויקח את האבן ששם מרעש אותה, והוא מראה בלילה את כל הסולם, ורואה את כל הדורות שעתידים לבוא. את הר סיני, סולם גמטרי הסיניים, זה ממון, ועוד ראה את הכל עד הדור של המשיח. וזכה ונודע לו שם, שהוא יביא 12 בנים, שבטי יה, עדות לישראל. אחר כך הוא פחד, שאולי גרם החטא, אז הוא הראה יעקב מאוד ביצר לו וכו'. אבל שם, על ידי האבן הזאת ששם אותה מרעשותיו, זכה למה שזכה. עוד דבר, כתב הגאון חידה, יכבד הרבה יום טוב וראש חודש. הנה, השבוע יש לנו ראש חודש. אז יכבד, אם יכבד אותו באכילה טובה, באיזה אוכל טוב, או אפילו בגד. ישנה איזה בגד שילבש אותו לכבוד ראש חודש. או יכוון יותר בתפילה, יכוון ראש חודש, שבתות, וימים טובים. למה? הם נקראים אות. וידוע הברית, יש לנו שלושה דברים שהם אות. שבוע שעבר למדנו. ככה בא כתב, שנו שבת, שנו ברית מילה, ושנו את התפילין. אז זה יש לך, זה אות, תיזהר אתה בשבת, תיזהר ביום טוב, תיזהר בראשי חודשים, לכבד אותם, אז זה אות. וגם בתפילין, תיזהר שלא ישיח דעתו מהתפילין. על ידי שלא ישיח דעתו מהתפילין, אז יחפר לו וינצל מיצר הרע. כל זה חשוב מאוד. עוד דבר, זה הפתרון הכי גדול לכל הרווקים, להתחתן, נישואין. גמרא בקידושין. קידושין כפתת, שם הגמרא אומרת, שם אביי, היי דנסיבנה, דעדיפנה מחבריי, דנסיבנה בשיטי שר, ואבא נסיבנה בארבה שר, אבא אמנה, גרה בעינה דסיתנה. הוא התחתן בגיל 16, אז ניצל מהירורי עבירה. אומר, וחבל שלא התחתנתי בגיל 14. שאז היה אומר, גירה, גירה זה חץ, השם ישמור. אז לכן זה חשוב מאוד, לא לעכב החתונה. כמה שלהקדים אותה ולקרב אותה, זה פחות אבונות, ואחרי זה הילדים יוצאים מוצלחים, והחיים מצליחים. זה מאוד משפיע. היה אבא שלום בן ציון, אבא שאול אומר לנו תמיד, שיום שעשו את האירוסין זה כמו ראש השנה. ויום החתונה זה יום הכיפורים, מדוע מתחפרים אבונותיו. וכל הימים שבאמצע הם עשרת ימי תשובה. זה לא זמן למשחקים ובילויים, בתי קפה ולטיולים, וללכת לפה ולמשפחה הזאת. דודה שלי רוצה לראות אותך, לא רוצה לראות את הלוקה. וכן על זה הדרך. הולכים לקנות, לעשות קניות, ולראות רעיתים. 26 פעם הם רואים רעיתים ולא קונים בסוף. איפה אתם הולכים? לראות רעיתים, לעשות קניות. הכנות לחתונה. כל זה הכנות, בטח הכנות. אז זה יזהר מאוד. עוד דבר חשוב מאוד לכפר, סעודה רביעית. עכשיו בחורף, זה קל לקיים את זה. למה יש לנו לילה ארוך? אתה גמרת את סעודה שלישית כבר בשעה, אם היית בסדר, אז גמרת אותה בחמש. אז יאללה, קדימה, אתה יכול לאכול סעודה רביעית. מה זה כזית? אמר רבי יהודה לעולם, מסדר אדם שולחנו מוצאי שבת, ואפילו אינו צריך אלא לכזית. והחוכמה, חכם עינה בראשו. בסעודה שלישית הוא צריך לאכול הרבה. לא, אכול מעט. תאכל מעט, תשאיר מקום לסעודה רביעית. בסעודה הרביעית מכפרת. ומה הקשר? מה הקשר? איתו, תגיד לי, נו, נראה אותך פעם ככה. תן איזה רעיון ככה. אחר כך, אם לא, אז מוישה יגיד. הקשר הוא שדוד המלך היה נשמת אדם הראשון. וכל מה שסבל דוד את הרדיפות, כדי לחפר על חטא אדם הראשון, ולחפר על העניין של הניצוצי קרי, ניצוצי קדושה שיצא ממנו. לכן דוד המלך היה צריך לגלות מביתו, ובנו רודף אחריו אבשלום, וחמיב עוין אותו, ואדוניה בן חגית מורד בו. וואו, כמה צרות ראה דוד. לא היה לו יום אחד של מנוחה, והגמרא בברכות אומרת, לא היה לו לילה אחד של חלום טוב. כל הזמן רדיפות. שרים רדפו לחינם, מדבר חפחת ליבי, כי הוא חיפר על אדם הראשון. ויש סעודה אחת שלו, זו הסעודה הזאת. זו הסעודה הזאת, סעודה דוד מלכה. מצאתי דוד, בגמרא שואלת, מצאתי דוד עבדי, איפה מצא אותו? בסדום. מה בסדום? אז בסדום הסבירו שבנות לוט, בשביל לילה אחת שהקדימה אותה, ולכן כאן רבי משה חיים לוצאטו עליו השלום, בספרו מסילת ישרים, יש לו כמה פרקים שמדברים בעניין הזריזות, להיות זריז. וזריז זה לבוא לפני השיעור, לבוא לפני התפילה, וכל מצווה שבאה מיד הוא אומר, אתה לא יודע אם אתה מעכב את המצווה בינתיים, איזה מסתינים יש, איזה מקטריגים יש, שחטפו לך את המצווה. יש לך מצווה, מיד תעשה אותה. אז הוא מביא את הגמרא הזאת שאומרת, הרי יש שתי בנות לוט, והם התכוונו לשם שמיים. הם חשבו שזה נהיה כמו במבול, אין איש, אין בארץ. אז אמרו, מה, העולם ימות, ואבא יכול להיות שימות עוד מעט. לוט היה זקן. אז השקו אותו יין, והתכוונו לשם שמיים. אז זו קראה לו מואב, וזו קראה לו עמון. ובסוף, מה יצא? רות באה ממואב, ומעמון באה נעמה עמונית שלקח אותה שלמה שממנה יצא רחב עם. אז ממואב יצאה רות. אז תעשה חשבון, רות ילדה את עובד, ועובד הוליד את ישי, ישי הוליד את דוד, ודוד הוליד את שלמה. ורות נשארה בחיים וישם כיסא לאם המלך. זו רות היה ששלמה היה יושב בשלטון, יושב ליד השולחן, לימינו יושבת רות, הצדקת הזאת. ואחר כך רק באה מהמון, באה הזאת שהביאה ממנה המשיח, גם ממנה, גם ממנה. אבל הרי היא זכתה ארבע דורות לפני, הקדימה את אחותה בלילה אחת, זכתה ארבעה מלאכים לפניה, עקפה אותה. אז אומר מכאן תלמד מה זה זריזות. וזה אחד הדברים שמחפרים, לעשות מצוות בזריזות. לא, לא להיות ישן ורדום, אלא לרוץ. אז נחזור לסעודה רביעית. דוד המלך יצא ממנה, אז בסדום, זה דוד המלך בא משם, אבל בסדום בסעודתה, ראשי תיבות בסעודתה דוד מלכה. זה סעודה של דוד המלך, והוא מחכה מתי אתה תעשה את הסעודה. הוא אומר, הרב, אני יוצא בבפלה? אתם יודעים, היה סקר, שמי. היה סקר שבוע שעבר, זה בדוק. המדינה מקום שני בעולם באכילת בפלים. בפלים, כן. אוסטריה מקום ראשון, מדינת ישראל מקום שני. עברנו את הסעודים ואת האמריקאים והצרפתים והבלגים באכילת בפלה. אז הוא רוצה לאכול ופלה בסעודה הרביעית. אז אמרתי את זה פעם למישהו, התעצבן עליי, אמר מוצפי, עצבני. למה אני עצבני? הוא קינה לי את הכינוי הזה. בגלל שאמרתי לו, בסדר, אין בעיה, תאכל ופלים. אבל אל תתבוא בטענות ששם בעולם האמת, כולם יאכלו שם רבע עוף ומולאים וכל מיני מעדנים. וזה, והוא ישימו לו ופלה בשולחן. ופלה בשולחן. הבנת? מי שאוכל חצי קילו ופלה במוצאי שבת, זה מראה שהוא מטומטם גמור. כי אם יש לו מקום לחצי קילו ופלה, אז שישים מקום בשביל בשר ויין. זה מרתוך זה. ילך לשמי, יעשה לו סעודת שלמה המלך. אז הבנת? סעודה רביעית מחפרת, מחפרת. אתה אוכל ומחפר. זה צריך להיזהר בזה. לכן כתבו הפוסקים שעושה סעודה רביעית בקיץ מקבל בחורף על שכר של קיץ. הרי בחורף זה לא חוכמה לעשות סעודה רביעית. לילה ארוך, תוריד לליל. אפשר גם בשתיים לפנות בוקר לעשות סעודה רביעית. בחמש לפנות בוקר. כל הלילה זה הזמן של סעודה רביעית. נכון שכתבו לך תחילה שעה ראשונה, שכתבו ארבע שעות, שכתבו חצות, אבל בהלכה תופס כל הלילה. יש מעשה עם הגאון מווילנה עליו השלום. פעם היה חולה. לא יכול לאכול. מנרדם, מהשוכב במיטה. תעורר לפנות בוקר. קרא לרבי חיים מבלוזין. רבי חיים מבלוזין כותב את זה בספרו מעשה רב. אמרתי, יצאו ותסתכלו, אם לא על השחר, תביאו לי חתיכת לחם, תפוררו את זה לפירורים קטנים, ותנו לי, תכניסו לי לפה. תראה איזה מסירות נפש. תראה איזה מסירות נפש. והיה מעשה שפעם הוא בא מוצאי שבת הביתה, מבית הכנסת, והרבנית אמרו לו, שהרבנית אמרה שהלכה לישון, שלא צריך להעיר אותה, והיא לא עושה הבדלה. אז הוא אמר, מה לא עושה הבדלה? אמרו לו שהיא קיבלה עליה תענית שבוע שלם. אשתו של הגאון מבינה. אמר להם, לכו תעירו אותה מהר. כי שלושה ימים שהתעצום, ראשון, שני, שלישי, לא יחפרו, הלוואי יחפרו על סעודה רביעית שהיא מבטלת. מי אמר לה לעשות את זה? העירו אותה, והיא קיבלה תענית, ועשה לה אתרה, ואכלה סעודה רביעית. אז פה תבין מה זה סעודה רביעית. כן, רבי דוד. קשקוש בלבוש של איזה שייך מסעודיה שאימא שלו באה מאבו קטר. לא אוכלים ביצים מוצאי שבת, לא אוכלים זה. תאכל מה שאתה אוהב. להפך, כל הפוסקים כתבו שאיזה מאכל הכי חביב עליו יעשה לסעודה רביעית. והגמרא הביאה על רבי אבהו עליו השלום, שהיה שוחט עגל מיוחד במוצאי שבת, כדי לאכול רק את הכליה שלו. עד שאבימי בנו אמר לו, אבא, מה זה? אתה מבזבז עגל שלם בשביל זה. נכון, אחר כך היה מחלק את זה לעניים. תשאיר כליה מליל שבת, אנחנו שוחט כל שבת עגל. תשוחט לכל שבת, תשאיר כליה. אמר לו, בסדר, יא בני. לא התווכח איתו, צריך לחנך אותו. השאיר את הכליה, בליל שבת בא אריה מסוריה, הגיע ואכל את הכליה. אמר לו, אתה רואה? צריך לשחות מיוחד למוצאי שבת. אז הבנת מה זה מוצאי שבת? תיזהר בזה, סעודה רביעית, לעשות במוצאי שבת סעודה רביעית כמו שצריך. זה מחפר. עוד דבר מחפר, יחטט רגליו. נדחת ללמוד תורה. ברגל, לא ברכב. מחנה את האוטו שלו עד ארון קודש. שכר פסיעות. הוא אומר, האוטו יהיה לו שכר פסיעות. יחטט רגליו, וכן בערב שבת. ילך בערב שבת לקנות איזה משהו, ואפילו יכין את כל צרכיו ביום חמישי, ישאיר משהו ליום שישי. חוץ מתי שיש חזאי שלג, זה אני לא מדבר. אבל בערב שבת ילך לקנות איזה משהו. אם זה איזה עניין של לחם, לקנות לחם לכבוד שבת, אם זה לעשות, לקנות איזה ממתקים, אם זה איזה משקה, אם איזה, כל איזה דבר, והוא ילך בעצמו, ויכוון שבזה הוא מחפר לא את אבונותיו. זה מחפר. תראה לך מה זה. מחפר. הרי זה ייזהר בשבת החודש. זה היה אתמול. מי שעשה ניסים לאבותינו, מצרים גאלם, מי שעשה ניסים, ראשי תיבות שמן. זה יוצא מזה שם קדוש, והוא מחפר. כל זה מחפר. כן, כמו שאמרנו, פסוק אור זרוע. לומר אותו, שהוא ביסוד. פסוק, אפילו חצי פסוק, והעדך עדי, עדי, גמטריה פד, זה כנגד פד תעניות, שפד תעניות הן מחפרות על העניין הזה. האמת ששאל הרב קרנות צדיק, אבי לאומני, והרב חידה עוד לפניו, הביא את זה בספרו, בספרו, ציפורן שמיר, כתב, צריך הסגולה להתענות 84 תעניות, איך אפשר בשובבים, אין 84, שישה שבועות בסובבים, ושישה ימים, 36. גם אם תאמר שהוא יתענה יום שישי, נגיד בסדר, אז 6 כפול 6, 36. אז הוא אומר, היו עושים ככה. היו צמים יומיים רצוף, 48 שעות, זה יוצא להם במקום 27. או 3 ימים רצוף, יוצא להם 40. רצוף הכוונה, 48 שעות. או 72 שעות. היו צמים, ככה היו עושים. היו רגילים בזה. היום איפה? האדם עשו מפלסטיק. אז זה יהיה זה. אחרי זה עוד דבר יהיה, כל דבר יהיה טוב עין. והעדך עדי פד. טוב שהזכרת אותי. הזכר המצוות. והעדך עדי. והעדך עדי. והעדך עדי. ספור 84 פעמים. יאמר אותו. והמחה לו, זה עוזר למחול את האבון, כמה זה חשוב. חייבים מה? ללכת לפדיון, זה המצאות שלך. לנסוע בסטודי בקר גם כן, זה גם כן סגולה. כן. תמציא לנו עוד דברים. כן, חביבי. מה? אני לא שומע, שים את המיקרופון טוב בפה. הוא אומר. בטח לחם, מה בורקס? אוי ובוי, בורקס זה פצצה בבטן אתה שם. מרגרינה, אוי ובוי, בורקס. מי אוכל בורקס? עושה אותם בלב, לא עליכם. שהגויים אוכלו בורקס. אתה תאכל לחם חי. תאכל לחם חי עם שמן זית, מוצאי שבת, תשים אותו על האש, על הזה. פעם אני, בשנה הראשונה שהתחתנתי, אז אני יודע, אצל אבא, הכל היה אסור. מחמיר גדול. שמה אני אעשה בפסח עם הבוערים של הגז. שנה ראשונה של הנישואים. הלכתי לחכם בן ציון. אמרתי לו, מורי ורבי, מה אנחנו עושים עם הבוערים של הגז? אמר לי, רגע. אמר לי, במקום שלוש תירוצים. אמר לי, רגע, איך זה בלע? על ידי אש. אז האש, כבר לא כך פולטו, האש גם שורפת אותו, לא צריך. אחר כך, אמר לי, אבל, אמרתי לו, לא, אבל זה אומר לי, או, אני אגיד לך משהו, בסוף התברך שגם אני עושה את זה, הוא היה עושה את זה. מוצאי שבת, אין, לא תמיד יש תאבון לאכול, אז לוקח פרוסת לחם, ושם אותו, אתה שומע אותי יתרו, אתה שם כל הזמן, אני לא, לא, לא. אני תפסתי אותך כבר כמה פעמים. אז הוא שם את הפרוסה על הבוערים של הגז, שם את הגז נמוך, וככה מקבל איזה צלקת הפרוסה, נהייתה חצי צנים, עוד לא היה אז תנורים וטוסט וכל הדברים שיש היום, השכלולים, אז זה, ושם על זה קצת שמן זית וזעתר. זה בדיוק ככה, זה כמוצאי שבת קשה לאכול. בפרט אם אדם לא שם לב, אכל יותר מדי בשבת, זה צער. ולמה אותו עבר נסקוי, העצם הזה שמעל עמוד השדרה הוא נשאר בחיים, והוא חי מזה? כי זה נטו בלי הנאה. כל הסעודות שאדם אוכל, ואפילו סעודות שבת, הוא אומר לכבוד שבת, אבל עושה אחר השעותו, הוא אומר לכבוד הבטן. מרביץ על הבטן ובודק את החגורה, כמה צריך לפתוח אותה. אז זה אומר לכבוד שבת. אבל זה נטו לשם שמיים, מוצאי שבת, הוא לא יכול לאכול. כי אחר שבע בשבת. אז עכשיו אוכל, זה נטו. מזה העצם הזה נהנה. עכשיו אז שם, אמר לי שהוא שם, אז עכשיו יש בעיה עם זה. הוא אומר לי, אבל מה? כבו לא כך פולטו, זה נשרף. אז מקסימום, תדליק את הגז, ישרף הבוערים קצת, ואין שום בעיה. אז מזה, מהמלאכה הזאת, למדתי מעשה. שכך היה עושה, הנה חכם בן ציון אבא שאול, כך היה עושה. שם כל מוצאי שבת פרוסות לחם על הגז, על האש, ואחרי זה מפזר על זה, ושם שמן זין, מפזר זעתר. אתה ראית פעם זעתר, משה?
כן,
חילקנו. חילקנו. זה היה עם תולעים או בלי תולעים? כן, נו, מה אמרת?
סעודה שנייה,
מינימום שבמינימום. סעודה שלישית אוכל בקושי. סעודה רביעית כבר... אין דבר כזה. אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך. אם היה דוד לוי עושה לך סעודה בקינג דוד, במוצאי שבת, בואו, חמש מנות היית אוכל. מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה שלישית, ומרק עדשים עם קרוטונים, ומה לא, ובשר, הכל היית אוכל. בטח. זה סתם סיפורים, עזוב, זה סיפורי סבתא. תשים לך איזה מוזיקה, תשאיר לך איזה שיר, תחשוב שאליהו הנביא הגיע אליך, ומלך המשיח פה אחרי הדלת, אחרי החלון, ואללה, הם באים לאכול. תאכל, מה? פרוסת לחם כולם, מה זה פרוסת לחם? חצי פרוסת לחם זה כזית. מה אתה עושה מזה סיפור? חצי פיטה זה כזית. שים אותה קצת על האש, שים אותה בטוסט, או אין לך טוסט, שים אותה על הגז. בסדר? אני אבוא לבית שלך, אני אכין לך, טוב? מוצאי שבת, מה? אתה יודע איזה מצווה זאת? מצאתי דוד, עבדי, שואל המדרש, איפה מצא אותו? אמר לו, בסדום. מצא דוד בסדום. בסדום, ושתבוא בסעודתה דוד מלכה. זה סעודה של מוצאי שבת, זה לשם שמיים. זה נטו לשם שמיים. מה מיץ ענבים? לא הבנתי כלום. מיץ ענבים, אתה מתכוון עם ג'וקים שרופים? צבע מאכל מג'וקים? איזה מיץ ענבים? איזה מה אתה מקשקש לי? מה מיץ ענבים? לחם, תאכל לחם. חצי פיטה. חצי פיטה. בסעודה שלישית תאכל פחות. כל הפוסקים כתבו את זה. שאוכל פחות בסעודה שלישית, ישאיר מקום לסעודה רביעית. ועוד יותר כתבו הפוסקים. שבקיץ קשה מאוד לאכול סעודה רביעית, כיוון ששבת יצאה מאוחר. פעם שלפני שהיה שעון קיץ, אז 10:08, 8:08 זה שקיעה. אז מסיים את הארוחה. פתאום אתה אומר לו, בוא הנה, הוא רוצה ללכת לישון, הוא עייף, 10:30, 11:00. בוא תעשה סעודה, קשה לו, והוא אוכל, זה יקבל שכר בחורף כמו בקיץ. כי בחורף זה לא חוכמה. בחורף כבר עברו 6 שעות, והוא אוכל. אז יש לו מקום לאכול. אלא מה, כתבו הפוסקים, שהחם עיניו בראשו ולא בביתנו. ולכן, יוריד קצת מהאוכל שהוא אוכל, ותלוי איזה מאכלים, יאכל מאכלים קלים. יאכל גזר חי. יש לך גזר חי? אני אביא לך. ותאכל בנדורה, תאכל מלפון עם לחם, עם כזית לחם. ואחר כך במוצאי שבת יהיה לך מקום אוהו בזיידי. אם אני הייתי בא אליך מוצאי שבת ועושה לך על האש, לא היית אוכל? אז די. ואם זה היה חצי בקבוק ערק? טוב מאוד. לא, לא חייב לאכול דגים. לא חייב. יש מצווה, מה שיכבד. אם יאכל בשר, הגמרא מביאה שמה, עם רבי אבהו, שהיה שוחט עגל מיוחד למוצאי שבת. בא אבי מבראה, אמר לו, אבא, למה אתה מבזבז כך הרבה כסף? עגל שלם, לא אסור? אמר לו, טייב אבני, אתה צודק. ואז השאיר את הקוליה הזאת, בא אריה ואתה אכל אותה. אמר לו, ראית? כן. הרי מה? לא הבנתי, מתי הוא רעב? כן. לא נכון. עד רבה, כל החכמים, כל הפוסקים כתבו את זה. שחכם עיניו בראשו ולא בביתנו, ולא ימלא כרסו בסעודה שלישית, אלא ישאיר קצת מקום בשביל סעודה רביעית. כי זה מצווה. הכל אפשר לעשות. גם בגן עדן יעשו לו ככה. משמרות, כן. שתחו אותו למשמרת שם בגן עדן, כן. אמר הגאון רבנו יוסף חיים בשם רבנו הארי, מאשר שמנה, אתה מקשיב לי או אתה מדבר איתו? מאשר שמנה לחמו. אמר אשר, היה לו הרבה עושר. אתה יודע מה אלה אשר? מה הגמרא מספרת עליו? תובל בשמן רגלו, כמה כל השמנים, שמן זית הכי משובח, זה בחלקו של אשר. למה זה? אומר אשר, שמנה שמונה לחמו, היה מכין 8 כיכרות. 2 כיכרות ליל שבת, 2 כיכרות יום שבת בבוקר, 2 כיכרות סעודה שלישית, 2 כיכרות סעודה רביעית. עכשיו לא צריך חייב מצד הדין לעשות שדהם משנה. מצד הדין אפילו סתם פרוסת לחם. אבל אוכל פרוסת לחם, יש לזה כפרת עוונות, מי לא רוצה? יגידו לו או גיהנם או חצי פיתה. הוא אומר לי, אוכל כמה? 5 קילו זה? מה הוא אמר שאוכל? ופלים. לכם. ופלים מלא שם מרגרינה, מלא איזה דברים, זינין בישין, לא עליכם. שמש צילנו. מה קרה לך? בוא ניקח אותך לסיור שלא תדע, בהדסה. ותראה כמה אנשים עם אוטם שריר הלב מכל זה. מה קרה לך? ברוך הבא, רב. ברוך הבא. ברוך הבא. ברוך הבא. כן. אז תיתנו לנו לסיים עוד משהו. מה רצית? מה שאלת? אז אם כן, ייזהר בכל זה. עוד דבר, ייזהר שהמיטה שלו תהיה נקייה. השדין יהיה נקי. אבל לא צריך יותר מדי כל ערב להחליף סדין, אתה לא במלון 9 כוכבים, אלא שיהיה נקי, וגם שלא יהיה תחת המיטה כל מיני דברים לא טובים, כל מיני, כמו שהגמרא אומרת, איך נראית המיטה של עם הארץ, השם ישמור, יש בה הכל, וכן הבגדים שלו יהיו נקיים, גופו יהיה נקי, וכל זה ייזהר, ייזהר באמן, לכוון באמן, אם יש אמן שהוא אמת, יש אמן שהוא כן יהי רצון. בלי נדר, זמנים אחרים נדבר על זה גם כן. וגם 90 אמנים לענות ביום. הרב חידה כותב את זה, שמי שנזהר ב90 אמנים ביום, יש שמור ומוגן. אמר לי חכם יהודה צדקה עליו השלום, נספר לכם מעשה בשמו, שזכותו תעמוד לנו. אתה איתי מוישלה? תחמוד, אני יודע. אמר לי, רבי יהודה צדקה, שאמא שלו עליה השלום, היא אחיינית שרבי יוסף חיים הייתה, בת אחותו. והיא הייתה כבדת שמיעה, והיא הייתה רוצה לשמוע אמנים, כי כתוב בספרים, צדיק, צדי, 90, נכון? 90 אמנים בכל יום. ד', 4 קדושות. י', 10 קדישים. קוף, 100 ברכות. זה צריך להיזהר, זה בשם רבנו הארי הביאו. מהרם פפירס כתב זאת. אז היא הייתה נזהרת לשמוע אמנים. אז לא תמיד הייתה יכולה ללכת בית הכנסת, והייתה כבדת שמיעה. אז הייתה מזהירה אותם, מביאה אותם, נתנת להם סוכריות, ואז מי היה מקבל סוכריה, הוא היה מקבל איזה ממתק. אני הייתה נותנת להם, היו ילדים. אני מספר לך שהוא, זה כמעט קרוב ל-90 שנה, המעשה הזה. לפי משהו, לפי הגיל שלו ולפי הילדות שלו, זה 90 שנה. והייתה נותנת להם להגיד ברכות, והייתה מזהירה אותם לברך מילה במילה, בקול רם, בתוך האוזן כדי שהיא תשמע. כי היא הייתה כבדת שמיעה. אז התרגלו לברך בצורה ברורה. וזה אחד הדברים שמחפרים, הרחידה כותב, אחד הדברים שמחפרים וגם מאמינים, שמזכה אותנו, שנזכה לתקן כל מה שצריכים פה בעולם הזה, לא, ויבוא משיח בקרוב בנחת ולא בצער. יחד עם רבי אריה נזכה יחד לרקוד בביאת המשיח בבית המקדש. בקרוב יראו עינינו וישמח ליבנו. Thank you.